אנחנו בפרשת השבוע, פרשת לך לך. פרשת לך לך פותחת באמירה שהקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם אבינו, והפסוק אומר, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. זה הציווי. לאחר מכן יש שכר. מה יהיה בעקבות קיום הציווי? ואשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדל שמך, ויהיה ברכה, ואברכך מברכך, וקנך האור, ונברכו בך כל משפחות האדמה. ציווי ארוך שהקדוש ברוך הוא נותן לו, וביחד עם זה הוא נותן לו גם כן את הברכות, מה יהיה כתוצאה מכך שהוא ישמור על הציווי. והתורה מספרת לנו שמה היה הגיל של אברהם אבינו.
71.
היה בגיל 5 שנים ו-70 שנה, דהיינו בגיל 75 שנה. זה הפסוקים. בין מפרשי התורה יש את אחד הראשונים, קוראים לו הרמב"ן. רמב"ן, רבי משה בן נחמן, אחד מפרשני התורה. והרמב"ן שואל כאן שאלה, ואולי נקרא את לשונו של הרמב"ן מבפנים. אומר הרמב"ן כך, והנה, זאת הפרשה לא ביארה כל העניין. הרמב"ן אומר, אנחנו לומדים את הפסוקים הראשונים בפרשת לך לך, חסר פה משהו. משהו כאן לא מספיק ברור. מה לא ברור? אז הרמב"ן שואל שאלה. כי מה הטעם שיאמר לו הקדוש ברוך הוא? עזוב ארצך. הקדוש ברוך הוא נותן לו הוראה לעזוב את הארץ שלו, ובתמורה מה הוא אומר לו? והיטיבה עמך הטובה שלא הייתה כמוהו בעולם. זה לא בלי פרופורציה. אין התאמה בין הביצוע של המעשה לשכר שהוא מקבל.
בין ארוך.
מה הקשר? בגלל שאברהם אבינו יעזוב את המקום שלו, מגיע לו שכר כזה גדול, מה הקשר? והוא מפרט הרמב"ן ומוסיף, מבלי שיקדים שהיה אברהם עובד אלוקים, או צדיק תמים, כמו שנאמר על נוח, או שיאמר, אז קודם כל זה מה שהוא שואל. אם היית אומר איזה מילה שאברהם אבינו היה איזה אדם צדיק, אז מובן, אדם כזה צדיק, מגיע לו. אז התורה לא מספרת לנו שום רקע על אברהם אבינו, מה צדקותו. או לפחות שיאמר טעם לעזיבת הארץ, שיהיה בהליכתו אל ארץ אחרת קרבת אלוקים. או לכל הפחות שהיה כתוב כאן בפסוק, לך לך מארצך, ושם תעשה כך וכך, ואז הקדוש ברוך הוא ייתן לך כך וכך. אין כאן שום תפקיד שאברהם צריך לעשות. רק כתוב לך לארץ וזהו, זה מספיק. מה הוא יעשה שם ושבשכר זה הוא יקבל? התורה לא אומרת. ומנגע כתוב, מי שמכיר את הסדר הדברים של התורה בדרך כלל, אז התורה נוהגת לאמור. ואז הרמב"ן מביא כמה אפשרויות שאנחנו מכירים מסגנון התורה. או שכתוב, יתהלך לפניי ותשמע בקולי ויטיבה ממך. זה בדרך כלל הולך. איפה מצאנו? כאשר בדוד ובשלמה, וכעניין התורה כולה. איך כתוב בכל התורה לכל יהודי? אם בחוקותיי תלכו אז ונתתי כשמכם ביתם. אז רואים שהשכר זה בהקשר למעשה. אם שמוע תשמע בכל השם אלוקיך, אז יהיה כך וכך. הוא ביצחק אמר, למה אתה תקבל שכר? בעבור אברהם עבדי, אבל אבטיחו בעבור יציאת הארץ, אין בו טעם. זה השאלה שהרמב"ן שואל, ככה הוא מפרט אותה, שאלה מאוד פשוטה, מה הקשר בין הפעולה הזו שאברהם עשה לשכר שהוא מקבל. אז הרמב"ן עונה תשובה כדרכו, הוא אומר כך, אבל הטעם, אני אספר לך, אני אתן לך את הטעם למה התורה נותנת לאברהם שכר כזה גדול, למה הקדוש ברוך הוא מבטיח לו? מפני שעשו אנשי אור כשדים עם הוראות רבות על אמונתו בקדוש ברוך הוא. הרי בסוף פרשת נוח מרומז ברמז, כתוב שם אור כשדים. מה זה אור כשדים? אז התורה אמנם לא מפרטת ולא כותבת בהרחבה, היא רק מציינת שאברהם אבינו היה באור כשדים, אבל מה קרה באור כשדים? לא כתוב. רש"י מגלה לנו סיפור שלם, שאברהם אבינו שבר את הצלמים של תרח, ואבא שלו התלונן לנמרוד, השליך אותו לכבשן האש, ואברהם ניצל. אז רואים שאברהם אבינו סבל באותו מקום באור כשדים. ואז החליט אברהם אבינו לעזוב את אור כשדים. לאן הוא רצה ללכת? והוא ברח מהם ללכת ארץ כנען. זה היה היעד. רק מה? משהו כאילו בדרך התעכב אברהם מדי הרבה זמן, ונתעכב בחרן. העיקר הוא ברח מאור כשדים, אז הוא נשאר בחרן. אמר לו, בא הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו ואמר לו, אמנם אתה מאלה שם באור כשדים ברחת, אבל גם להישאר בחרן זה לא טוב. אמר לו לעזוב גם אלו ולעשות כאשר חשב מתחילה.
לכנען.
מה הוא חשב מתחילה? ללכת לארץ כנען. מה לעשות בארץ כנען? שתהיה עבודתו? לא. שעבודה של אברהם אבינו תהיה לקדוש ברוך הוא. וקריאת בני האדם לשם השם בארץ הנבחרת. אברהם אבינו היה צריך ללכת לארץ הנבחרת, ושם לקרוא לאנשים לעבוד את השם השם, ושם יגדל שמו והתברכו בו הגויים ההם. לא כאשר עשו עמו באור כשדים שהיו מבזין ומקללים אותו. אז הרמב"ן אומר שכשהתורה אומרת לאברהם אבינו ואשכה לגוי גדול ואברך לך, אז הוא מרגיע אותו, אומר לו, אתה הרי זוכר ששם באור כשדים שאתה פרסמת את שם השם סבלת, זרקו אותך לכבשן האש, כשתלך לארץ כנען אני מבטיח לך שלא רק שלא יזרקו אותך לכבשן האש, אלא להפך, ונברחו בך כל משפחות האדמה. כמו שהרמב"ם ממשיך. לא כאשר עשו עמו באור כשדים שהיו מבזים ומקללים אותו, ושמו אותו בבור בכבשן האש, ואמר לו שיברך מברכיו, ואם יחיד מקללו יואר, וזה טעם הפרשה. למה זה לא כתוב? הרמב"ן מוסיף כאן כל מיני משפטים שבפסוקים אנחנו לא רואים את זה. אז אומר, אבל התורה לא תרצה להאריך בדעות עובדי עבודה זרה ולפרש העניין שהיה בינו ובין הכסדים באמונה, כאשר קיצרה בעניין דור אנוש וספרתם בעבודה זרה שחיצו. אומר הרמב"ן, התורה לא רוצה להיכנס ולספר מה הם אמרו ומה הוא ענה להם ולמה. אז היא מקצרת, היא כותבת בקצרה, היא רוצה יותר להאריך בתפקידו של אברהם ולא לספר על המעללים של האנשים באור כשדים, לכן היא מקצרת. זה הגישה של הרמב"ן להסביר את המהלך של הפסוקים הראשונים בפרשה, שזה בעצם כלול פה קטע נסתר באריכות כמו שכרגע למד. אז לכאורה זה איזשהו הסתדרות יש לנו פה בפסוקים, אבל זה לא לגמרי מובן עדיין. מדוע? סוף סוף, מה היה כל כך קשה לתורה להוסיף? אתה יודע מה? אל תכתוב מה סברו כשדים, אל תכתוב את הדעות של עבודה זרה. בסדר, זה הרמב"ן אומר, התורה לא רוצה להיכנס לזה, בסדר, מובן. אבל לפחות תכתוב בשורה אחת, ואברהם היה צדיק, תמים, עובד אלוקים. תספר משהו, רקע. הרי כל אחד שלומד מדרש על התורה, יש עריכות גדולה מאוד עם סיפורים נפלאים על אברהם אבינו, וחלק מהסיפורים שקראנו קודם מרש"י, מסוף פרשת נוח, שהוא שבר את הצלמים של אביו, יש סיפורים רבים על אברהם אבינו, מגיל שלוש. כתוב בן שלוש הכיר אברהם את בורו. אם מסתכלים ברמב"ם, בהלכות עבודה זרה, הוא מביא שמה שבגיל 40 אברהם הכיר את בורו. היה לו כל מיני תהליכים של התקדמות. באיזה גיל התורה מספרת משהו על אברהם אבינו? בגיל 75. אבל היא לא כותבת שום דבר על אברהם אבינו, על האישיות שלו. איזה בן אדם הוא היה. נוח קיבל איזה כמה פסוקים.
אפילו גדרשו אותו לגדרשו.
אבל כתבו עליו בתורה בפשטות הכתובים.
והכירה.
כן, אילו היה בדורו של, אברהם, לא היה נחשב לכלום, כתוב שם. אבל התורה כותבת עליו, בדורו נוח איש צדיק תמים, היה, על אברהם לא כתוב כלום. למה התורה, זאת אומרת, כל העריכות של הרמב"ן, הוא מיישב לנו, מסביר לנו מה קורה פה, אבל הוא לא עונה למה התורה מתעלמת מצדקותו של אברהם. כי אם נסתכל בסוף פרשת נוח, ששם מוזכר אברהם פעם ראשונה, איך מוזכר אברהם פעם ראשונה בנוח? כאדם רגיל. כתוב, היהי והיחי תרח 70 שנה. הילד את אברהם, את נחור ואת ארן. אתה רואה שלושה בנים של תרח. אין כאן שום התייחסות מיוחדת לאברהם. כתוב אחר כך שאברהם התחתן, הוא יצא.
בינתיים רגיל.
שום דבר, זה בין כל הרשימה של האנשים שהיו, היה גם אחד שקראו לו אברהם, ומיד עוברים שאותו אברהם בגיל 75 הבורא התגלה אליו. אבל מי הוא היה אברהם, אבינו? מה הוא עשה? תנדב איזה מילה אחת. למה צריך להשאיר את זה רק לתורה שבעל פה, למדרשים? למה התורה שבכתב לא יכולה לכתוב איזה חצי משפט? התורה מגדילה אותו ואומרת לו, תראה, גדלה שמך וברכך. מי זה הבן אדם הזה? פלא הדבר. אז רבי מבאר בעניין דבר מאוד מעניין, וזה דבר מאוד מאוד יסודי ולא סתם, ונראה, קודם כל נבין למה זה לא נאמר על אברהם, אבל אחר כך בעיקר נראה איך משייכים כל זה אלינו, לעם ישראל בכלל ולכל יהודי בפרט, שצריך לחיות עם פרשת השבוע, לחיות עם המסר שתמון בגישה הזו של התורה, שהיא מתעלמת מ-75 שנותיו הראשונות של אברהם אבינו ולא כותבת כלום. קודם כל אנחנו צריכים לדעת איך להתייחס לאברהם אבינו. אברהם אבינו היה, כידוע, היהודי הראשון, וכל העם מתייחס לאברהם אבינו. אברהם אבינו הרי כידוע נקרא אברהם העברי. למה קראו לו עברי? כל העולם מעבר אחד והוא מעבר השני. יש פסוק שהפסוק מדבר בספר יחזקאל, כתוב על אברהם אבינו, בן אדם יושבי החרבות האלה על אדמת ישראל אומרים לאמור, מה אומר יחזקאל? אחד היה אברהם, אחד היה אברהם וירש את הארץ. גם במובן שכמו שאומרים, היה אברהם אחד, אחד היה אברהם. מה זאת אומרת? אברהם היה האחד והיחיד והראשון, וכל עם ישראל הם בעצם מקבלים בירושה את הקשר שלהם לקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בתניה בפרק י"ח, שהירושה שיש לכל יהודי אהבה לבורא עולם, מאיפה הוא יורש את זה? מאברהם אבינו. אחד היה אברהם. אברהם אבינו, כל מה שמסופר על אברהם ומתואר עליו, זה בעצם אמור להיות הזרקור לכל יהודי עד סוף כל הדורות. אז מה זה בעצם העניין הזה של אברהם? אז אומר הרבי נקודה מאוד מעניינת. מה ההבדל בין יהודים לכל להבדיל לכל שאר אומות העולם? כל שאר אומות העולם גם יש ביניהם כאלה שקרובים לקדוש ברוך הוא, לומדים על הקדוש ברוך הוא, מאמינים בקדוש ברוך הוא וכן הלאה, אבל אצל עם ישראל עיקר המעלה של היהודי זה לא שהוא משיג בשכלו ובהבנתו את הקדוש ברוך הוא, לא זה מעלת עם ישראל. איך אומרים בהגדה של פסח שרוצים לתאר את מעלת עם ישראל, שמתחילים מההיסטוריה, אז מה אומרים שם? קרבנו המקום לעבודתו. ארמי עובד אבי וארד מצרים ויגשם. ועכשיו קרבנו, מה זה קרבנו המקום? למי מייחסים את הקירוב? לנו או לא? לא ועכשיו התקרבנו, אלא ועכשיו קרבנו. לא שאנחנו טיפסנו ועלינו והגענו, אלא הוא משך אותו אלינו. זה הבדל גדול מאוד אם אני מייחס את הקרבה לקדוש ברוך הוא לעבודת האדם, או שאני מייחס את הקרבה לקדוש ברוך הוא במשיכה שהבורא מושך מלמעלה. מה ההבדל? מה זה משנה? מה זה משנה אם אתה מטפס לבד מלמטה ומגיע, או שמלמעלה משכו אותך כדי שתהיה קרוב? מה ההבדל אם זה בכיוון הזה או בכיוון הזה? אם אתה מטפס לבד ואתה משיג לבד והגעת למסקנה לבד, אז הכל בכוח שלך המוגבל, בהבנה שלך המוגבלת. אתה לבד בכוחך מנסה להבין, הבנת והחלטת שבעקבות ההבנה שלי אני צריך לעשות כך וכך. אז העשייה שלי וההתקרבות שלי מושתתת על מה? על השכל שלי, על ההבנה שלי. אם אבל אני קרוב לקדוש ברוך הוא כי הוא משך אותי והוא קירב אותי והוא החליט לרומם אותי, אז עד כמה אני קרוב אליו? לפי המדידה שלי או לפי המדידה שלו? אם הוא משך אותי, אז הקרבה שלי לבורא עולם לא מושתתת ומוגבלת לפי היכולת האנושית, אלא היא בעצם בלתי מוגבלת. היא קרובה בגלל שבורא עולם החליט לקרב אותנו, ולא בגלל שאנחנו מנסים להתקרב לבד. זה עולם אחר לגמרי. זה ההבדל בין עם ישראל לכל האומות.
אם אדם ינסה, יכול להיות שיהיו כאלה שינסו להתקרב אליו ויגיעו, וזה תלוי באדם.
אי אפשר להגיע לאותו
רמה. אם היה תלוי באדם, אז יכול להיות שגם ממאומות אחרות יכולים להיות כאלה בעלי סגולה שיגיעו אליו. אז הם גם שייכים.
נכון. אתה בחרתנו מכל העמים. מה זה אתה בחרתנו מכל העמים? הבחירה היא לא שאנחנו הצלחנו להגיע אחרי מאמץ אישי. כמו שאתה אומר, אם זה יהיה במאמץ אישי, אז גם היפני יכול להחליט להתאמץ במאמץ אישי, ואולי גם הוא יגיע. מה המעלה שלנו, העם הנבחר? אתה בחרתנו, שהקדוש ברוך הוא בחר בנו. אם בגלל שהוא בחר בנו, אז הרוממות שלנו לא מושתתת עלינו, היא אינסופית. זה בעצם הבדל. את הנקודה הזו רואים אצל אברהם אבינו. עד גיל 75, מי הוא היה אותו אברהם? הוא היה אדם, בכל האנשים שהיה אז בתקופה. ודאי שהיה לו תכונות יותר עדינות מהם, אבל זה בן אדם שכמו שהרמב"ם מתאר בתחילת ספרו, אדם שחיפש. מה, באיזה צורה הוא חיפש?
חקר.
באיזה צורה הוא מצא, אם נסתכל בספר הרמב״ם בתחילתו, הרמב״ם מתאר בצורה מעניינת ואומר שאברהם אבינו, הצורה איך הוא עלה, הוא חיפש, הוא ניסה על כל מיני דברים, אולי זה בורא עולם, אולי זה בורא עולם,
הוא התבונן,
כן, התבונן בשכלו, ועד שהגיע בסופו של דבר להכרה, הגיע בסופו של דבר להכרה שהוא מצא את הנקודה האמיתית, וברגע שהוא מצא את הנקודה האמיתית הוא החליט, הנה אני יודע מי זה. נראה את לשונו של הרמב"ם. הוא אומר ככה, שכל העולם התגלגל בעבודה זרה עד שנולד אברהם אבינו. מה קרה? אומר הרמב"ם על השונק שלו, כיוון שנגמל איתן זה אברהם אבינו, קטן, התחיל לשוטט בדעתו, והוא קטן, והתחיל לחשוב ביום ובלילה, והיה תמע. איך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו מנהיג? ומי יסבב אותו? כי אי אפשר שיסבב את עצמו, ככה התבונן על העולם, ולא היה לו מלמד, ולא מודיע דבר, אלא מושקע באור כזדים בין עובדי כוכבים, הטיפשים. ואבי ואמו וכל העם עובדי כוכבים. והוא עובד עמהם, וליבו משוטט ומבין. עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה, וידע שיש שם אלוקה אחד והוא מנהיג הגלגל והוא ברא הכל ואין בכל הנמצא אלוקה חוץ ממנו, וידע שכל העולם טועים, ודבר שגרם להם לטעות זה שעובדים את הכוכבים את הצורות עד שעבד האמת מדעתם. ובן 40 שנה הכיר אברהם את בורו. ואז מה הוא עשה? הוא מתחיל לתאר שהוא התווכח איתם והוא וכו' וכו'.
בן 40 שנה, 25 שנה הייתה לו התגלות.
אנחנו מדברים, כל השנים שהיה אצל אברהם אבינו לפני אותם כל השנים שהיה אצל אברהם אבינו, לפני אותו התגלות אלוקית שהיה בגיל 75, אז כל העניינים הללו שהיה עד אז זה דברים שהם בנויים
על שכל אנושי.
אז כמו שאברהם אבינו התחיל לשוטט ולחפש ובסוף הוא מצא, באותו מידה אולי גם היה יכול להיות מישהו אחר שיחפש וגם ימצא. בזה עוד אין מעלה לאברהם אבינו על מישהו אחר. זה שהוא פשוט יש לו שכל והוא מבין, אז אולי מישהו אחר.
אבל היה לו מיזוג מיוחד של...
אז היה לו גישה והיה לו רצון, וודאי שזה קרה לו כי הוא היה מיועד להיות אברהם אבינו. אבל זה עדיין לא... אם התורה הייתה מספרת לנו את הסיפור הזה שהרמב״ם סיפר, היינו יכולים לחשוב שמעלת אברהם אבינו שהוא חיפש והבין. התורה לא רוצה שניתן. לא זה יהודי. לא זה המעלה של עם ישראל. אם התורה הייתה מתחילה בזה, היינו טועים. אמרה התורה, בוא ניקח את כל ה-75 שנה הראשונות של אברהם אבינו. שהוא עלה והתווכח והוא בשר את נפשו, הכל טוב ויפה, שים את זה בצד.
זה מה שרבי מצביע.
זה מה שרבי.
זה לא אתה.
לא. אחר כך נראה שזה מתחבר עם הרמב״ם. כל ה-75 שנה האלה שים בצד. לא קשור בכלל אלינו. לא שייך אלינו. מה המיוחד של עם ישראל? איפה מתחיל העם ישראל? איפה מתחיל הנקודה שאתה יכול להגיד, להצביע אצל אברהם אבינו על איזשהו נקודה בחיים ולהגיד, הנה, זה הנקודה שמפה מתחיל להיות אברהם הראש לעם ישראל?
הציץ לו בעל אבירה.
בדיוק. מתי שיהיה ויומר השם אל אברהם, שהקדוש ברוך הוא התגלה לאברהם, ואמר לו כך וכך וכך וכך, זה ההתחלה של אברהם אבינו. אם היה כתוב לפני זה ואברהם היה איש צדיק תמים, היינו מקלקלים את כל הנקודה שרוצים להעיר כאן. היינו חושבים שהדבר בנוי על שכל אנושי, על צדקות אישית, ולא זה הרעיון. זה מושתת על משהו אלוקי. עכשיו נחזק את זה ונראה שההבדל המהותי הזה זה בעצם הבדל מהותי בין יהודי לגוי. גוי הכי גבוה, חסיד אומות העולם, הכי נפלא וטוב, הוא מוגבל בשכלו האנושי. יהודי הכי ירוד, קל שבקלים הוא פושע ישראל, יש לו נשמה אלוקית והוא קשור לבלי גבול. זה מהות אחרת. זה גם ההבדל המעניין בין המצוות של הגויים למצוות להבדיל שלנו, של עם ישראל. מה ההבדל בין המצוות של הגויים למצוות שלנו? מישהו יבוא ויגיד, פשוט הבדל, להם יש רק 7, ולנו יש 613. זה כל ההבדל. זה הבדל פשוט בכמות, שלהם יש קצת, ולנו יש הרבה. זה הבדל הרבה יותר גדול.
זה המצוות של ההשגה, של
השכל. זה בדיוק הנקודה. אצל הגויים, כל 7 המצוות שלהם, יש להם מטרה אחת. מה המטרה? יש פסוק, נראה את הלשון של הפסוק בישעיהו. ישעיהו הנביא אומר ככה: כי כה אמר השם בורא השמיים הוא האלוקים, יוצר הארץ ועושה, הוא כוננה, לא לתוהו ברא, לשבת יצרה, אני השם ואין עוד. מה אומר הנביא ישעיהו? אני בורא עולם, בראתי עולם,
לא לתוהו,
לא שיהיה ג'ונגל, אני רוצה שיהיה עולם
מתוקן,
מתוקן ומיושב. מי יהיה מתוקן ומיושב? כל העולם. אז בראתי, אומר בורא עולם, בעולם מיליוני גויים, גם הם צריכים להיות לא לתוהו אלא לשבת יצרה. מה נעשה שהגויים יהיו מתורבתים ולא יהיו פירי אדם? ניתן להם 7 מצוות, ואם הגוי יקיים את 7 מצוות האלה, אז הוא לא יהיה פרא אדם. עכשיו, מה צריך להיות המניע של הקיום של 7 המצוות האלה? המניע צריך להיות בגלל שזה הגיוני. הרמב״ם בהלכות מלכים אומר שאם יש גוי שמקיים את 7 המצוות לא בגלל שזה הגיוני, אלא בגלל שככה ציווה אותנו הקדוש ברוך הוא נקרא מחסידי אומות העולם. אבל גוי רגיל שהוא לא מחסידי אומות העולם והוא מקיים את 7 המצוות,
זה הגיוני יגיד.
מה זה 7 מצוות? להאמין בבורא עולם, לא לרצוח, להעמיד דיינים, 7 מצוות. זה הגיוני, זה פשוט הגיוני. אז אצל הגוי כל השבע מצוות הן מאותו כיוון, פשוט שיהיה עולם מתוקן. מה זה אצל היהודי השבע מצוות? מה המטרה של השבע מצוות של היהודי? רק פשוט שנהיה מתורבתים ולא נהיה בג'ונגל? גם זה, ודאי, גם זה. כתוב במפורש, לשבת יצירה זה כולם. כתוב במפורש שהמצוות שלנו לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריות. מה הפירוש? המצוות צריכים להפוך אותנו להיות מזוכחים. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לזכך את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. אבל זה הכל. כל המטרה של המצוות שלנו זה רק פשוט שלא נהיה פירי אדם. המצוות שלנו הן הרבה יותר. נראית לשונו של אדמו"ר הזקן בתורה, בליקוטי תורה.
להתקשר.
אז הוא אומר, נקרא שלוש שורות בליקוטי תורה, אומר אדמו"ר הזקן ככה. והנה, השסה לא תעשה, ה-365 מצוות לא תעשה שיש בתורה, אין מה המטרה שלהם, להפריד את הרע. אבל רמח מצוות עשה, אין הנקראים איברים דמלכה. ה-248 מצוות עשה זה איברים כביכול של המלך, של הקדוש ברוך הוא. מה הסיבה שקוראים לזה איברים, אומר האדמו"ר הזקן? כמו למשל איבר, תיקח כל אחד מהאיברים שבגוף, הוא כלי אשר בו נמשך חיות ממקור החיות אשר שורה במוח. מה זה איבר? תיקח יד. מה זה היד? היד יכולה לכתוב. אבל מאיפה באה הפקודה לכתוב? מהמוח. המוח רוצה לכתוב, אבל המוח לא יכול לכתוב. אז הוא שולח את הפקודה ליד. היד נקרא איבר, למה? כי הוא הכלי, הצינור, שיכול לקבל את הפקודה הזו מהמוח לכתוב. זה היד. כן, הוא כאן, אותו דבר בנמשל. למה המצווה נקראת איברים דמלכה? כי המצווה היא כלי לאורו יתברך. כל מצווה זה הזדמנות שלך ויכולת להיות כלי לאור האלוקי. הנמשך מסתימה דקולסטימין, סתימה זה קונסטימן, זה כינוי לדבר הנעלם ביותר, למטה, להשגת האדם השפל, זה המצווה. ואורו יתברך המלובש בה, האור האלוקי שמלובש בתוך המצווה, הוא הנקרא יין מלכות רב כיד המלך. מה זה כיד המלך? כשכתוב כיד המלך במגילת אסתר, הכוונה היא אין סוף לאורו יתברך. והוא זה המשפט המסיים והמכריע. והוא כוונת המצווה. כשאדם מקיים מצווה, מה צריך להיות כוונת המצווה? שאני פשוט לא יהיה פרא אדם? שהעולם יהיה לא לתוהו ובוהו אלא לשבת יצרה? הרבה יותר מזה, שהוא להמשיך אורו יתברך למטה לידי כלי המצווה והתורה לזו. והוא לשון צוותא, לשון חיבור. מצווה זה מלשון צוותא. זאת אומרת שאתה מקיים מצווה, מה המטרה שלך? להיות מחובר לבורא, להיות מחובר לאין סוף. זאת אומרת, ההבדל בין המצוות של יהודי למצוות של גוי, זה לא רק הבדל בכמות, זה הבדל באיכות. אצל הגוי המצווה שהבן אדם יהיה שלם, אצל היהודי המצווה שהוא יהיה מחובר לאין סוף. מאיפה נובע ההבדל הזה? מפרשת לך לך. כי פרשת לך לך מה אומר? מה זה יהודי? ויאמר השם אל אברהם. הפרשה אומרת להיות מחובר לאין סוף. זה המטרה והנקודה של זה הפירוש. איך אפשר להוריד את כל זה להנהגה יומיומית בחיי היומיום, להתנהג לפי המסר הזה של פרשת לך לך? אז הרבי אומר נקודה מאוד פשוטה. קודם כל, מסתכלים, רואים יהודי, אומרים בוא, אני רוצה לקרב אותך לתורה ומצוות. מה צריך להיות הסדר? האם יכולים אולי לטעות ולחשוב שאם אני רואה יהודי ברחוב ואני רוצה שהוא למשל יניח תפילין, אתה לא יכול לקחת יהודי ברחוב ולניח לו תפילין. קודם כל צריך להכניס אותו לאיזה סמינר, יום, לאיזה כמה חודשים, ושהוא ילמד כל מיני מושגים ודברים, שהוא יהיה בקי, אז הוא יהיה דתי ויניח תפילין ויעשה מה שצריך. זה גישה אחת. גישה שנייה, אתה יכול להגיד, אתה תופס יהודי ברחוב, אל תחכה עד שהוא ילמד וישתלם בידיעותיו. תיקח אותו ותניח לו תפילין. מה ההבדל בין הגישה הזו לגישה הזו? זה ההבדל בין
יהודי
לפני יהודי. לך לך ללך לך. אם אנחנו חושבים שכל היהדות מושתתת על כך שהבן אדם לומד ומבין ומשתלם, אז ודאי, אתה לא יכול להלביש תפילין על בן אדם ברחוב. קודם שילמד וישתלם ויחכים, ואז תוכל להניח לו תפילין. אבל אם הגישה של התורה זה ויאמר השם אל אברהם, לך לך, ואני לא יודע מי זה אברהם, אז זה לא כתוב שהוא צדיק ויודע כלום. לקחנו בן אדם, ויאמר השם אל אברהם, לך, לך לך. אז אם כך, אז אתה לא צריך שום הקדמות, שום דבר.
נבחר,
כי כך יהודי, הוא מהעם הנבחר, מעתה בחרתנו מכל העמים, תן לו להניח תפילין והוא שייך לכל העניינים. זה מסקנה אחת איך להתייחס ליהודי אחר כשאתה רוצה לקרב אותו לתורה ומצוות. מה הגישה? שזה בעצם שהרבי עורר על העשר מבצעים ללכת לתפוס בן אדם ברחוב, שהרבה שואלים מה הגישה הזו? לכאורה, כך אנשים, תעשה סמינריונים, תעשה שיעורים, מה זה לתפוס בן אדם ברחוב? ההבדל בין הגישה זה פשוט שמיים וארץ. האם היהדות מושתתת על היגיון, או שהיהדות מושתתת על ציווי אלוקי? אם זה מושתת על ציווי אלוקי, אז מה זה יעזור אם תלמד עוד 10 שנים? ודאי שצריך ללמוד כי זה מצווה, אבל הלימוד, אם הוא אמצעי לקיום, אז אתה מפספס הרעיון. הרעיון הוא שאתה צריך לחבר יהודי בכל מצב, מיד חבר אותו לבורא עולם, גם על ידי לימוד, שזה אחד מהמצוות. אבל הלימוד הוא לא תנאי לקיום. זה כלפי יהודי אחר. אותו רעיון הוא גם כלפי האדם עצמו. כשאתה עכשיו, נגיד אתה יהודי שומר תורה ומצוות, ואתה עכשיו מניח תפילין, מה אתה מרגיש? איך אתה ניגש לתפילין של עצמך? האם אתה אומר, אוי, יש לי בעיה, אני לא מספיק עדיין מרגיש אהבת השם, אני עדיין לא מספיק למדתי ואני הבנתי, אז חסר כנראה משהו, זה לא זה, לא, עוד לא הגעתי לזה. או שאתה אומר, לא, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, הקדוש ברוך הוא קידש אותנו וציווה עלינו, אז אני כרגע מחובר לבורא עולם בחיבור האינסופי, כי אני מקיים את הרצון שלו. לא חסר שום דבר בעצם ההתחברות. אז זה פשוט גישה אחרת לגמרי. תאריך כל מצווה שאתה עושה, ותדע לך שבעבור מצווה אחת שאתה עושה, יכול להיות שזה משהו קטן ופשוט, מגיע לך ועשך לגוי גדול ועברכך וגדלי שמך ויהיה ברכה ונברכו בך. כל העריכות הזו על מה היא נאמרה? ציווי, לך לך מארצך, תעשה, תעבור דירה ותקבל אינסוף. למה? כי עשית את רצון, למה ככה? כי עשית את רצון השם. אם זה רצון השם, זה לא נמדד. למה נאמר, אל תהי יושב ושוקל במצוותיה של תורה? זה לא נמדד. אם זה מצווה גדולה, מצווה קטנה, מה זה משנה? זה רצון השם. התחברת אליו, מגיע לך אינסוף. אין בזה בכלל מדידה. אם אבל זה מושתת על היגיון, אז תלוי, יש מצוות גדולות, יש מצוות קטנות, יש מה שפשוט, מה שגדול. אבל אם זה בגלל רצון השם, אז משנה מעשה קטן או מעשה גדול. עכשיו נתחבר לנקודת הרמב"ן גם כן בצורה מעניינת. למה באמת ציווה בורא עולם את אברהם אבינו דווקא את הציווי לך לך מארצך? יכול היה להגיד לו עוד ציוויים אחרים. למה הוא התחבר דווקא לציווי לך לך מארצך, מולדתך ומבית אביך? אז בעיקר תתחיל, היום הראשם אל אברהם, הארץ, שהרקע היא הארץ לא מתחיל עם הארץ, מתחיל קודם כל לך לך מארצך. מסבירים במאמרי חסידות שיש כאן רמז. ארצך זה לא רק ארץ פיזית איפה שאתה גר. ארץ מלשון רצון. לך לך מארצך, צא מהרצונות שלך וממולדתך. מולדתך זה מלשון המידות שלך, ההרגלים שלך. ומבית אביך, כתוב בחסידות שאב ואם זה חוכמה ובינה מהשכל שלך. במילים אחרות, אתה נמצא בתוך איזה מסגרת שיש לך את השכל שלך, שזה בית אביך, יש לך את ההרגלים שלך, שזה מולדתך, ויש לך את הרצונות שלך. כל זמן שאתה תקוע עם הרצונות שלך ועם ההרגלים שלך ועם השכל שלך, אתה עדיין לא התחברת לאלוקות.
אתה נמצא בצמצום.
כן, אתה נמצא, יכול להיות שהשכל שלך הוא מאוד עמוק, אבל זה שכל שלך, זה שכל של נברא. יכול להיות שההרגלים שלך הם הרגלים נפלאים, אבל זה הרגלים של נברא. יכול להיות שהרצונות שלך הם נפלאים, אבל זה רצונות של נברא. לך לך מארצך, צא מהרצונות שלך, לך לך ממולדתך, צא מההרגלים שלך, לך לך מבית אביך, צא מההבנה שלך. לאן תלך? אל הארץ אשר הרקע, לרצונות שהקדוש ברוך הוא יראה לך. תתחבר לרצון האלוקי. ברגע שתתחבר לרצון האלוקי, תתחבר לאינסוף. תורה ומצוות. זה אם כך, זה מה שהרמב"ן אומר. הוא לא אומר, הוא אומר לו פשוט תלך, צא. צא מהמקום שאתה נמצא בו. צא מהרגלים שאתה נמצא בו. ואז אם אדם יוצא מהעולם שלו ומתחבר לאינסוף האלוקי, אז מגיע לו גדלות עד אין סוף ממש. שזה הגדלות הזו שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו. אז במילא מובן שבעצם בפסוקים הללו מקופלים כל התוכנית האלוקית מאז אברהם אבינו עד ליהודי הקטן שנמצא היום כמה אלפי שנה אחרי אברהם אבינו, איך הוא ינהל את החיים הפרטיים שלו. אז יש יהודים שלא יודעים את הסוד הזה ועדיין החיים הפרטיים שלהם תקועים בשנים של אברהם אבינו לפני 75 שנה, מחפשים עדיין רק להיות מושתת על הבנה. עוד לא הגיעו לגיל 75 של אברהם אבינו. יהודי צריך להגיע ישר לגיל 75 שנה של אברהם אבינו, לדעת שהכל בנוי על רצון הבורא, הכל בנוי על אתה בחרתנו. ואז גם הלימוד שלו, למה אתה לומד? כי הבורא ציווה עליי ללמוד.